ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אולי אחר כך לא. שלוחשים מאחורי גבו לא נהיו, ואז הוא כתב מאמר בשם מאמר תחיית המתים. וכאילו שם הוא מתכוון להסביר את העניינים הללו לפי עבודתו. הרמב"ן כתב פירוש במסכת מועד קטן, וכיוון שמסכת מועד קטן מדבר בענייני הדיוט, אז החלק האחרון בפירוש של הרמב"ן על הגמרא במועד קטן נקרא שער הגמול, מפאת פירוש הרמב"ן, ושם הרמב"ן מבקש לעשות סך הכל של עמדתו מפורש נגד הרמב"ן. ואז עכשיו הוא פורס את דעתו על היסוד הדלן של תחיית המתים. וכמובן שבמקום שהרמב"ם והרמב"ן מתמודדים, אז יש ככה תדלודים של פרשנים, ונותנים בעמדה כזאת, נותנים בעמדה כזאת. יש הרמח"ל בדרך השם שמתאר את עולם העתיד בצורה מסוימת. אני מתרשם שהרב קוק ביקש כאן לברוח מהמחלוקת הזאת, לא להיכנס להגדרה שלה, ולראה איך הוא יסתתר מתחת לעמיתים ברוב חסדו. כאן כתוב, לעתים יחייהם ברוב חסדו. זאת אומרת, כשתגיע התקופה שהאלוקים יוציא את רוב החסד שלו, אז יחיו המתים. זה קשור גם קצת לנסוח ברמב"ם, כי ברמב"ם כתוב שהדבר הזה יהיה כשיעלה רצון בפניו. בנסוח של אני מאמין, כתוב, אני מרגיש לי את חיית המתים, בעת שיעלה רצון בפניו. זאת אומרת, זה לא קשור לאיזה תאריך מסוים, זה קשור לרצון של הקדוש ברוך הוא שיתגלה. אז נראה איך הוא כותב. מגמת בניין העולם היא יסוד חסד עליון. עולם חסד ייבנה. זאת אומרת, מכיוון שיש מושג של חסד, לכן יש עולם. בניסוח של הרמח"ל, למשל, למה בכלל יש עולם? כי הקדוש ברוך הוא היא דרכו של הטוב להיטיב. זאת אומרת שיש איזו נקודה בסיסית שמבקשת לצאת ולעשות חסדים עם. לעשות חסדים גם עם הדומם, לעשות חסדים גם עם החי, לעשות חסדים גם עם המדבר. אז עולם חסד ייבנה מכיוון שיש חסד, החסד הזה מבקש למצוא דרכים אפיקים לבטא את חסדו, להוציא אל הפועל את ההטבה היותר עליונה. זאת אומרת, יש משהו פוטנציאלי שהשיא שלו זה ההתבטאות הזאת של החסד הידועה. זאת אומרת, ההטבה, מהי ההטבה הסופית הזאת? היא ידועה רק למכור כל הטוב, יוצר ובורא כל ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא יודע מה הפרוצדורה של אותה הטבה. אמנם, לשם הופעת השכף הגדול של החסד, שזהו רוב חסדו, מה שכתוב פה רוב חסדו, זאת אומרת, זה לא חסד הוא ככה, זה צריך להיות משהו מאוד טוטלי. צריכים לבוא בעולם שמינים רבים, מהם רחבים ומהם קצרים, מהם עקומים ומהם ישרים, לבריאה אינה מוגבלת. כשאתה עושה סקירה היסטורית של העולם כולו, אני יכול לדבר, אנחנו מדברים נניח על תקופות חשוכות בהיסטוריה. לדוגמה קרובה אליהם, השואה. השואה היא קטן על העולם כולו, לא רק על המסתרים. עצם העובדה הזו שבני אדם הורגים לאדם אחרים, זה, 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 של אנשים בממה, שהיה צונאמי. היה צונאמי בפיליפינים, באינדונזיה, בגלל 100,000 איש נהרגו על זה. אנשים ברמה, גם בישיבה, הסתובבו די נכנסים, רציניים. זאת אומרת, זה לא חסד. זה קל, זה הסתר פנים. העולם רוצה להתקדם, העולם מצפה ופתאום נהרגים אנשים. אז כמובן שיש גם גילויים פרטיים של הקור באמריקה שיש עכשיו, ועשרות אנשים מתים מהקור. זה שיש שפע של חסד והוא לא מתגלה פה. אז יש דברים שכשאתה עושה סך הכל גם אישי של בני אדם שסובלים, יש בתי חולים. בתי חולים, יש גם מחלקה אחת שהיא נורא סימפטית, מחלקת יודות, באים חיים לעולם, אבל כל השאר, יש שם ניתוחים, ויש שם אנליזות, ויש שם כל מיני פלוגי הקליות שלא לעולות, כל מיני שבילים בעייתיים. אז במראה העין המוגבלת זה נראה לך לא סימפטי. וכולם, אבל מה אני בטוח, וכולם אינם באמת ישרים בהחלט. בסך הכל, מפני שאם כל סיבוכיהם המביאים הם רק אל הטוב הגמור התכליתי, זה הסתכלות טוטלית של טוב. כל מה שנראה לנו בעייתי הוא חלק. אבל הוא חלק רק אם אתה נמצא בפסגה, רק אם אתה נמצא במקום שאתה יכול להשקיף, לראות את כל ה... יש משהו, אולי המסלול הפולקלור, אבל הוא מייצג את המחשבה הזו. אני לא זוכר איפה מקור הסיפור הזה. היה לה רמבן תלמיד, אהוב, נורמלי, חמוד, תלמיד מושלם. הוא חלה ונתן לנו. אז אמר לו הרמב"ן, אני לא יודע לפרש למה. יש לך כל הנתונים להמשיך לחיות, לפרוח. אני מבקש ממך שתבוא לעולם האמת, אני רואה שאתה עובד לשם, תשאל. שיגידו לך למה אתה סובל, למה הדרך שלך לא נשארה. וכשתהיה לך את התשובה, תחזור את הילדים בחלום. הבחור זה מת. והרמן חיכה, לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע. לא יודע מה קוראים של החלום, הוא הביא אותי. שאלת מה היה? באתי למעלה, עשיתי מה שהרב אמרנו. אמרת, אני רוצה לדעת. בתשובה חשובה, חברה, תלך עוד יותר גבוה, תשאל שם. הלכתי עוד יותר גבוה, אמרו לי, גם צריכים תשובה חשובה, תלך עוד יותר גבוה. וכך שלחו אותי ממדרגה למדרגה, בסוף הגעתי למקום אחד, וראיתי שאין שאלה. אז מה היה לי מה לומר? מה אומר הסיפור הזה? שיש מקומות ששם יש קריטריונים אחרים. זה מה שהוא אומר, הטוב התכליתי. החסד הגדול הזה, הבא מקור רב החסד העליון, יעמיד את המציאות במצב כזה אשר ימחה כל דמעה. הוא כמובן עומד את הפסוק מישעיהו. ישעיהו שם כתוב, שהוא מילא המוות לנצח. ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. זאת אומרת שבאיזה מקום שהוא זה ייעלם. וכל קלקול בארץ יהפך לבניין, והמוות יהפך לחיים. אתה שומע בתחיית המתים? שהמוות יהפך לחיים, ותחיית המתים ממנו תבוא. באותו עידן, באותו מצב, אז תבוא תחיית המתים. זאת אומרת, זה גילוי מיוחד בעינו של המציאות. מפני שהמעמד הנצחי דורש רק הטוב הגמור, שאין לו שום עירוב של רעש, של יגון וכבוד. ובהיגלותו יבואר לכל כי מעולם לא בא לעולם באמת כי טוב החסד. מתים יחיה אל דוב חלדו. אנחנו נכנסים לעולם, אנחנו נכנסים למדרגה, אני הולך לקרוא אותו תלמיד, ששם אין שלילה, שם הכל טוב, אז אין מוות. לכן מתים יחיה אל דוב חסדו, ויצא מתוך הסיכום הכולל של כל מעשה השם. אוקיי, אז עכשיו, אחרי שאני בעולם כזה, ואני מסתכל מאותו עולם שממנו באתי, והיה נדמה לי שיש דברים רעים, אז מתברר שהכל זה טוב. למה? כי ברוך עדי השם תהילתו, כיוון שכל הזמן מברכים, כיוון שכל הזמן, כאשר היה לנו את הסיום שלנו נדמה כסיום שירי. השלמה לדבר הזה, תראו בבקשה, בהמשך, בעמוד בפסם אחר. כי מה כתוב גם בברכה? נשמה שנתת, תאוריי, קבלת, אז יש לה כמה דרגות. אז אתה עתיד נגלה ממנו. באיזה מקום שהוא, שמעתי פעם ברדיו בתוכנית, שמעתי ש... נראה לי שהוא מסר את זה יפה, שהמדע גילה המון דברים, והרבה חידות הוא פתר, ויש עוד כמה משימות, ואחת המשימות המרכזיות שמתגלה, אז אנחנו מגיעים אל הסוף הטוב, סוד החיבור בין הגוף ובין הרוח. אני סוער מצב עם בעיניי, הקליפה שלו היא כמובן טיפשית. זאת אומרת, זה סוד הסודות. זה סוד הסודות של מה שאנחנו קוראים לשמה. וזה סוד הסודות של, 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 של המשמעות הרוחנית שיש בעולם. אבל עצם ההרכבה הזאת, שההרכבה הזאת היא... עם המשמעותית, אתה יכול לראות. מדברים על רוח הלחימה של צהל. רוח הלחימה של צהל זה סוד הגוף והרוח. מה זאת אומרת סוד הלחימה? מוטיבציה, ללכת, לרוץ בקור, להסתכל. זה מונע על ידי סודות עיונים, על ידי סודות רוחנים. ומה זה? אני לא יכול לך בפשטות אפילו לומר לך שלפני בחינה או לפני בוחן רציני הדוס יש לך כאבי בטן ובבטן יש לך מהימולות. זה פעולה פיזית שאפשר למדוד אותה. מה זה קשור לזה לזה? התשובה היא זה נקודת החיבור. זה נקודת החיבור של מטה, של כל מיני דברים שבהם עובדות פיזיות, לחץ דם. לחץ דם עולה בהתאם לכל מיני, אני חושב שסיפרתי לכם כבר, גם כן דוגמה מפליאה של החיבור הזה, של כיף כנבר, שם במקום באמריקה, שמשם שולחים את הלוויינים. אז שני לוויינים נסעו בחלל, וכאן למטה, ביוסטון, במקום, אז יש בקרה על כל ה... הרי לא יודעים איך זה אדם מתנהגים במצבי לחץ. נגיד על ה... יושב במשמרת, מסתכל בה, בלוח, בפניו, הוא נבל נורא. אחד האסטרונאוטים לחץ על דף שלו עולה נורא. אז הוא יודע מה מכירו, אז הוא משדר לשני, הוא אומר לו, מה קורה בחדר שלך? אז הוא אומר, לא יודע, הוא ישן. אני בסדר, אני לא תעיר אותו. אז הוא יעיר אותו. אוי, אמר, כמה טוב שיעת אותי, יש חלום לי. ובחלום, היה לי חלום מסגיע, מזעזע. ואז המדים של לחץ אדם עלו לו. לחץ אדם עלה לאותו גוד ישן, מכיוון שהיה לו חלום, מטריד אותו. אז היה לו חלום, לא היה ולא נראה, חלום היה, אבל זה גם אחרי לחץ אדם, ופה, בכדור הארץ, יכלו לראות, הנה לחץ אדם שלו, למה יש, יש לו איזה חלום, שהחלום זה פונקציה רוחנית, אבל בגלל החלום הזה, אז הפעולות הפיזיות שלו, הלחץ אדם עליו, בצורה בעייתית מאוד. אז זה מה שכתוב, אתה משמרה בקרבי. זאת אומרת, אתה משמרה בקרבי, אתה מחזיק את העולם הרוחני עם העולם הפיזי, ומשמיעים זה על זה. ואתה עתיד נקלע ממני. השמירה הזאת בעצמה, ותנאי העידנים הערוכים בחסדי אל, המוסף ברחמיו הגדולים, היא הגורמת שלא לידי עד, תעזב הנשמה תאורה, בתוך מעבי הגבייה, הירודה אשר נפלה מנכון תארתה. הנשמה הזאת שניתנה באדם, העולם הרוחני הזה, זה מה שמרגיש לו לא, לא נעים. והמון כוחות, רוחות, נטיות אחרות, שטו בקרבה רק לזמן מוגבל, שתעשה את מלאכתה בגבייה ובתחום המקיף שלה. תתעכב הנשמה בקרבה, במידה ובמשקל של זהירות עליונה בקצב מוקצר. זאת אומרת, יש איזה איזון בין הרוח שבאדם לבין הביטויים שלו. ואחר כך, כשתיגמר אותה תקופה, אתה עתיד להתלם ממנו. מה טיבה של יציאת נשמה? להשיב אותה, להחזיר את הנשמה הזאת עם כל הרכוש הגדול אשר רכשה לה דווקא מתוך המורן. הקדוש ברוך הוא נתן נשמה, למעשה נתינת הנשמה הזאת היא שלילית מבחינת נטו הנשמה. אבל היא צריכה להיאבק, היא במורן, היא מדמה ירידה מהנטו נשמה. אבל זה התפקיד שלה להתמודד עם אבו, זה הסוד של החיבור של החיים שלנו. מתוך המעמקים, אישה באה אל האלוהים אשר נתנה. אז אנחנו רואים את המוות כפרידה וניתוק מן המאבק הזה. אבל הנטילה הזאת הרי היא נטילה של האהבה. הבא בעקב השמירה הקדושה, בגדרה שני האיכות היא שמירת התואר, ולחזירה בלעתיד לבוא, זה הקשור לענייננו, מה טיבה של ההנחה הזאת. רק כל זמן שהרשעה, הכיעור, הירוס והתומה שולטים בעולם בכלל, מוכרח קצב להינתן לקשר של הנשמה בגבייה. כל עוד שהגוף הוא בעייתי כפי שאנחנו מכירים אותו, אז הנשמה לא הרמונית עם הגוף. לעולם מתנהל מאבק בצורה הזאת ובצורה אחרת. אז להיות כאן זה סדר של הנשמה, אבל הנטילה הזאת אומר שהוא לקח את הנשמה, היא הפסקה הרעית. למה? עד אשר יתכונן העולם, יתכונן דיינו, יעמוד על מכונו, יגיע למטלתו, יזדקו כל החומרים וכל הכוחות השייכים להגביה, אוכל, צורה של תזונה, כל אלה הם מרכיבים של פונקציה של גוף. מה טיבה הפייס הזה שקורא חלוקת שמיים? יש לו כמובן יסודים יולוגים עמוק מאוד. כמה מאוד כתוב שזמן האוכל הוא זמן הקרב. מתנהלים קרבות. מה יש? בין הנטייה הפיזית, האכילה, לשם אכילה, היא אכילה גסה. זה פונקציה של גוף. אנחנו מבקשים לעדן את האוכל. כי כשאתה אומר דברי תורה על השולחן, אז זה לא זבחי נקים, מת. להגיד דבר תורה באוכל, זה לתת לאוכל משמעות רוחנית. במידת האפשר. לעדן אותה לב, כל מיני כללים, כל מיני הלכות הקשורים במאכלות, הם קשורים לדבר הזה. ההנחה היא שיהודי בעל מדרגה, כשהוא אוכל, אז הוא נותן משמעות רוחנית לדבר הזה. וכיוון שלא כל אחד יכול לעשות את הדבר הזה, ההנחה היא אני יכול לאכול דבר תחום, אני יכול לאכול דבר גס לא תחום. יותר טוב, יותר בריא, כשאני אוכל אוכל שאין לו שעוד, אני אוכל את האוכל נטו, ולא את כל הדברים, ולא את הקליפות. אני מביא במדרגה של רבי, אמיתי, אני יודע לקחת. ילד קטן, הוא לא יכול לאכול, מה עושה האמא? היא לועסת את הדג, מוציאה את כל העצמות, בפני שהילד לא יודע, ונותנת לו ישר לפה אוכל כבר תחום. היא מאבדת את זה בשבילו. מה שבין זה עושה הרבה כשהוא נותן לך את האוכל בלי הסיגים שלו. אז אם אתה אוכל את זה, הוא המעבדה שלך. הוא תוכן בשבילך את האוכל. זאת אומרת, הגוף שלך נעשה יותר ממודד, ואתה באמת יכול להרגיש
כן, אתה קם מאוכל מוגעות, אתה תחבק,
ויש לעתים שאתה מרגיש חי. אם אתה שומר על העיון כמה לאכול ואיך לאכול, אז את כל הקשיים הללו, כל החומרים, כל הכוחות השייכים לגבייה, אם יגיע למצב שהכל מסונן, שהכל מודן, יעמוד היש על צביונו הטהור בכללו, יצא מידי המהרה והירידה החשיכה שלו. אז גם הגבייה בכל חלקיה, כל האני כולו של האדם, ושפרטי פרטיו, מראשית הווייתו הרוחנית, עד תכלית מהותו החוק. אומרים, הכל יתעלה, הכל יתעתה, יתואר, יתאר או יתואר ויתוקח. עד הנשמה בהדר גאונה, בהופעת חסד עליון, תשוב להופיע בתוך אותה הגבייה. תראו איך הוא באלגנטיות הגיע לתחיית המנגים. צריך איזו תקופה שזה יהיה טוב יותר, את פנורמה העניינה, שתחיית המתים, שוב, בלי שוב, זה יהיה עולם הרבה יותר מתוקן ממה שאנחנו רואים. זה יהיה אוכל נטו, זה יהיה מטר, זה יהיה דברים שהם מתאימים לכלי הכיוון שלנו. אבל זה באמת, זה בעולם שהקריטריונים שונים ממה שאנחנו מכירים. לכן אני חוזר למה שאמר ברוב חסדו, זאת אומרת, רק במקום שחסד גדול יהיה, מדינות בעולם ששם אין שאלות, ששם הוא עבר הרבה עולמות, כולנו שאלו, ואי אפשר להשאיר לו, אי אפשר להשאיר לו, כי זה תשובה שם דבר בשפה אחרת. הוא צריך להיות בעולם ששם השפה הזאת שולטת, בעולם שהשפה של החסד שולט, שולט חסד המוחלט, אז שם אין שום בעיות. אני חוזר עוד. ואז הנשמה בהדר יומה, תופעת חסד עליון, תשוב להופיע בתוך אותה הגמיה המוחזרת להימנות בקלים יופייה באורנות הערכה בתוך צעירה, ואתה עתיד מהבנירה מילה כמלמור. יכול גם להיות שזוהי הסיבה שהרמב״ם כשהיה לו לתאר את הדבר הזה, כי זה עולם שכולו יסודות רוחניים, והרמב״ם הכיר בקושי הגדול להדביר לבני אדם מושגים מוכנים נטו. הרי ככה רמב״ם מסביר את בעיית הנבואה. הנביאים ראו עולם, התקשו להסביר את העולם הזה לבני אדם. למה? כי אין להם מילים, כי מילים מתייחסות לכוח הדיבר. ככה שם בא במעל הגלגום של משה רבנו. הגלגום של משה רבנו נובע מזה שהוא חי בעולם שאין לו מילים בשבילו. למה ישראלו שאני כל פעם מספר עם אדום ביתו? אני לא רואה עיניים כאן שאני לא זוכר את הקשר. הפריץ קורא ליהודים שלו, הוא אומר לו, שמעתי שאתם מדברים על שופר. מה זה שופר? תסביר לי. ועכשיו הוא אומר לו, כמין טרום ביתו, ביתו ברוסי, חצוצרה. אני לא יודע, זה עושה אצלנו, אני לא יודע. כמי תרום ביתו, כמי חצוצה. אז הוא אומר לו את הפריט הזה, אבל למה אתה נהיה תרום ביתו? אבל אדוני הפריט, שופר זה תרום ביתו. מה יש בסיפור הזה? קושי התרגום של מושגים. הוא אומר לו כמי תרום ביתו, אבל זה תרום ביתו. זאת אומרת, אני לא יודע, אני לא יודע, אבל אדוני אמר שלא יש אופן פעם מומה. זאת אומרת, כשאתה מבקש, משה רבינו היה גם דימה. לכן הנביאים שואלים, לכן הנביאים משתמשים, מלווים כאילו מילים ומלוות אחרים, ואומרים למושגים שמתקרבים לזה. העולם שהוא מדבר עליו, שמנחת היה מדבר, זה עולם שאין לנו מילים בשבילו. אמר רמב"ם, בקושי אני יכול להדביר לך מה זה עולם הבא. איך אני יכול להדביר לך מה זה תחיית המתים? תחיית המתים, כמי תורבאיות, היא חלק, חלק מתוך עולם מתוקן, בתוך העולם הבא, ובתוך העולם הרוחני. על כל פנים, זה תלוי כמו שהוא תפס בעיקות הפיר, ואיתי יחי ילד. זה מה שאתה עתיד להחזיר אבי, להחזיר, לקחת ולהחזיר, שזה מצוחצח יותר טוב, וזה טוב יותר בדבר הזה. אני מסכים שאני לא בהיר. אני לא בהיר, זה כמובן לא בהיר. אולי שגם הרמב״ם יתחבט בסיפור הזה, בלי להיכנס למערכת הגדולה של הרמב״ן וכל הדברים האלה, מה שמתאים בדבר הזה. כן.
פסקה שהנשמה יש לה את המעבד, ויש לה את הפסק זמן הזה לצורך שמירה בתואר, כמו שהוא כתב פה, ואז היא חוזרת במצב המתוקן. מה המטרה של השלב הראשוני? לכאורה, ברגע שמתיילה ממני, זה מכיוון שיכול להיות שאם היא תמשיך להיות עם הגוף, היא כביכול תתקלקל והיא לא תוכל
לעשות את זה. היא לא תגיע ליד.
היא צריכה שהגוף יזדקף לבד.
לא, הגוף הוא לא פונקציה. היא
צריכה... הוא מדבר שבזמן שהנשמה כביכול לא פה, אז העולם מתגלגל.
הוא מתגבן, מה שקדיש בהלכה, עד שיתקל הבשר.
כן.
לכן אמרתי, זה דוגמה של שיריים. זאת אומרת, שהוא יעבור איזו סלקציה.
אז מה המטרה של השלב הראשון, כשהוא לא מזוכח?
מה המטרה של כל ה... זה חלק מהסודות של הבריאה, שהקדוש ברוך הוא יודע מה עם הגדרים, מה הוא צריך להגיע ל... אדם לא נדמה לי, כך סיפור, להבין שהיה רופא אישי. והרופא הזה, דוקטור רמבר, אגב אחד, כמה פעמים הוא רצה לבדוק את האדם שלנו. ולא הייתה אפשרות, זה לא ניתן בו, כי לא הייתה אפשרות לא מולדך. הוא כל כך התרשם מהאישיות שלו, הוא הולך לראות איך אדם שלו נראה. זאת אומרת, לפיה, היה לו זיכוך. אדם שעבר, מסתובב אדם היה אדום, מסתובב, הוא רצה לראות איך הוא נראה במיקרוסקופ. זאת אומרת שהגוף שלו הוא מופיע יותר מיוחד מיומי האחרים. השיא שלו במרשה. המרשה, גם המרשה, גם הברבנל, ובאמת עוד אישים. למה לא ידוע כמו של משה רבנו? וכתוב בפרגם המשנה, שזה אחד הדברים שנראו בערך שבעה בערך משות. כי לא נשאר מה לקבור. מה קורה שלא נשאר? משה רבנו זיקח כל כך את גופו, שהוא הפך להיות גוחני.
זה מה שאני לא נסה לכתוב.
יכול להיות. ולכן לא ידע שזה כמו אותו. כי במושגים שלנו, אין קבר בדבר הזה, כי הגוף שלו הפך להיות מאוד מעודן. אנחנו אומרים מילים. לא יכולים לצייר לנו את הדבר הזה, כמו שתנסה לתאר לעיוור את ההבדל בין ירוק לאדום. בסוף אתה תגיד לו, לעיוור מלידה, אתה תגיד לו, אתה מרגיש גמיש וקשיח. זה אתה מרגיש. כמו שאתה מבין הבדל בין קשיח לבין גמיש, כך יש הבדל בין הירוק לאדום. נו, תגיד לי, זה באמת אותו דבר, אנחנו לא חושב רואים, זה טרומפת פה. אתה מבין שיש הבדלים, אבל אתה לא יכול. הצבע זה משהו, בפילוסופיה כללית זה עסק לא פשוט. הפשוט הזה של צבע, זה חלק מן הדבר, לא חלק מן הדבר. אז זה כבר... המטאפיזיקה שבכימיה, הוא דבר כיוון אלה. אז זאת אומרת, אנחנו שמשה רבנו אבו שלו נזדקף. הוא לא היה רשמי. הוא בזמן התאדם. אז לכן הוא היה רשם את תמורתו. זה כמובן דוגמה של אדם שבחייו הגיע למצב כזה, אבל...
יכול להיות שבעצם אצל כולנו, המטרה של כביכול צוות של הנשמה, זה סוג של תיקור של הגוף. במידה מסוימת, עד כמה שאפשר לאותו אדם, ואז אם צריך להשתפץ לגבי הזמן, אז אתה נורא אחר.
כך עולה מיטו את הרבים. אבל זה אני אומר, בכל ההסתייגות במחלות את הרמה והרמה לכל הדור. והוא עושה, כאן עם קורא עיקרים. אני מציע, אם אתם רוצים, להתחיל לעיין בפרשת העקידה בקולת ראייה. אם יש לכם הצעה אחרת, אני מוכן לשמוע. אני מתכוון לומר, מה שכתוב אחר מעמוד בידל. בבקשה?
זה טוב.
זה טוב, אם זה טוב. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.